ואנחנו מקליטים. ברוכים הבאים לפרק מספר 25 של מה נסגר ברלין. התאריך הוא 19 באפריל 2024, אני אלירן, והפרק הזה הולך להיות פרק טוב מהפרקים האלה שאתם הולכים לקבל הרבה מידע פרקטי, ואתם הולכים להיות מאוד מרוצים מעצמכם אחרי שתשמעו את הפרק, כי אתם הולכים ללמוד הרבה דברים חדשים, אז בואו לא נתמהמה, ואני אתחיל דווקא עם הדבר שהכי דחוף, ככה שאם אתם קצרים בזמן ואתם לא שומעים את כל הפרק בפעם אחת, לפחות תשמעו את הידיעה הזו. היום, ה-19 באפריל, ב-6:30, בברוננשטרסה 33, תהיה עצרת מול בית הכנסת בברוננשטרסה, סולידריטי עם ישראל, עם יהודים. עכשיו, אני יודע שהמזג אוויר לא נראה כל כך טוב, עכשיו שישי בבוקר, ואני בספק אם מזג האוויר בשעות האלו ב-6:30 יהיה טוב יותר, אבל זה חשוב להראות סולידריות. במיוחד בימים האלו שמזג אוויר לא לצידנו, אז אפילו יש פחות אנשים, ולרוב אלו שמגיעים הם מניסיוני. אין הרבה ישראלים, יש אפילו פחות יהודים, וזה פשוט גרמנים שמראים את התמיכה שלהם. אז בואו ונראה לעצמנו גם את התמיכה הזו, ונתייצב כולנו כמה שאפשר, אפילו אם זה לזמן קצר. היום, 6:30, ברוננשטרסה 33, 10119. אני אשאיר כתובת בפרטי הפרק, כמו גם קישור למחאה. זה חשוב, אז קדימה. ואם אנחנו כבר בענייני מחאות, אני אתקן אתכם שבכל מה שקשור למחאות פלסטיניות, אם זאת פעם ראשונה שאתם מאזינים, אז אנחנו כל שבוע מעדכנים איכן תהיה המחאה הפלסטינית או הגדולה מביניהם בסופה שקרוב, כדי שאנחנו כישראלים נוכל להיות מוכנים לזה. כלומר, אני לא אומר אל תתקרבו לאזור, אני פשוט אומר טוב לדעת מראש כאשר מגיעים לאזור כזה, כי יכול להיות שהוא יהיה עוין עבורנו. דבר שאני בספק אם היה פודקאסט פלסטיני, היו צריכים להגיד, חבר'ה, תיזהרו מההפגנה של הציונים, זה הולך להיות שם מסוכן. אז כולנו מבינים מדוע יש את הצורך. עכשיו, השבוע, בניגוד לשבועות קודמים, הולכים להיות מחאות בכל רחבי גרמניה, שזה לא חדש, אבל זה נשמע קצת מתואם. כלומר, אני כרגע מסתכל על הכרזה, והכרזה אומרת אינטרנציונלר אקציון טאג. 20 לאפריל. סטאפ ארמינג ישראל, הפסיקו לחמש את ישראל. אני רואה פה את ברלין, מונכן, ברמן, קיל, בילפלד, פרייבורג ושטוטגרד. כולם בשעות דומות, אבל מה שרלוונטי לנו זה 14:00 בפוצדמר פלאץ. אז אם אתם נקלעים ב-20 באפריל, כן, מחר, ב-14:00 לאזור פוצדמר פלאץ, פשוט תהיו מודעים שישנה מחאה פרו-פלסטינית שמתקיימת באזור, כן, זה טוב לדעת, זה פרקטי לדעת. ואם אתם כבר באזור פוצדמר פלאץ, לא רחוק ממכם, נמצא הרייכסטאג. ומול הרייכסטאג, עוד שנייה תראו איזה מעברון יפה עשיתי פה, מול הרייכסטאג יש מעל. עכשיו, כשאני אומר מעל, זה כמו שאתם חושבים. המעל, העם דורש צדק חברתי, כזה. הם פתחו פשוט, הם לקחו מיטשה ציבורית, כן? לא במיטשה, ממש מול הרייכסטאג, צריך לחצות את הכביש, והקימו שם מעל נגד המלחמה. עכשיו, זה לא הפסיקו את המלחמה, זה לא במניעים הומניים. זה נטו, אני רואה שם, אני יוצא לי לעבור שם לא מעט. פעם ביום, או יום כן, יום לא, אז אני יוצא לי לעבור שם, ואני רואה בדיוק, כבר שבועות, אגב, זה לא משהו חדש, אני רואה איך זה מתפתח וגודל לאט לאט. אני רואה שזה גם מנותר יפה על ידי המשטרה. תמיד יש שם שוטרים, מה שאני אומר שוטרים, זה לא איזה שני שוטרים עייפים, אלא יש שם ממש רכב גדול כזה, אוטובוס כזה של שוטרים, עם לפחות 20-30 שוטרים שבאיקון יושבים, לא מאבטחים את האירוע, אבל פשוט נמצאים שם למקרה של. המעל עצמו הוא די, הוא לא גדול במיוחד, אבל הוא נורא מופגן. אם יצא לכם לעבור שם, אתם בטח מכירים את זה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא נראה כמו מעל שתומך, שבעד שלום, כי כשאני עובר שם, אני רואה שם רק כפיות ודגלים, ובוא נגיד, אין קריאה להפסקת אש, בוא נגיד ככה. אז תדעו לכם שגם מול הרייכסטאג, במידה ואתם באים ברגל, נגיד, מהאוטבנוף, ואתם עוברים דרך הרייכסטאג, בדרך לבנלבורגר, טור, אז אתם כנראה תוכלו לעבור ולראות את המחאה הזו, אבל מצד שני תדעו שהם גם מנותרים שם, ששנה ביקורת ציבורית רבה על זה שהם בכלל נמצאים שם ועוד לא גירשו אותם. זוהי מתשעה, לא רק שהיא ציבורית, אלא מתשעה שהיא ממש ממשלתית, מול משרד ממשלתי, אני לא זוכר שראיתי אי פעם מחאה שמתקהלת, או הפגנה, או משהו שמתקהל שם. שאני אומר מתקהלת, זה לא הפגנה מתואמת רישיון כמה שעות ואז מתקפלים, כי זה תמיד יש. אבל ממש מחאה כזו שנשארים שם לישון ומעל, אני לא זוכר שראיתי את זה בשנותיי כאן. יכול להיות שוותיקים אני יתקנו אותי, אבל תדעו שזה קורה, אבל מאמין שזה לא יישאר שם עוד הרבה זמן. עכשיו, אחרי שעברנו מחאות פלסטיניות וכאלו ואחרות, המקורות, וכמובן שאנחנו לקראת חג הפסח, הייתי רוצה לידע אתכם שהיום, ה-19 באפריל, זהו היום שבו התרחש הפוגרום בליסבון. עכשיו, אני בטוח שרבים מכם לא ממש יודעים על מה אני מדבר, וזה בסדר, כי גם אני לא ידעתי. לקחתי חלק בפרויקט הזה לאחרונה, ולכן אני ככה משתף אותו איתכם. קהילת יהודי ליסבון הפיקו סרט מהמם שמדבר על אותו לילה, או אותם שלושה ימים גורליים בליסבון בשנת 1506. מה שקרה, היה צעיר אחד שנכנס לכנסייה, והיהודים בליסבון באותם שנים היו נורא מדוכאים. חלקם התבקשו להתנצר. אז הייתה חלוקה לבין נוצרים ותיקים והנוצרים החדשים, שהם מומרים והם כביכול שווים פחות. אז מה שקרה כך קרה, וכמובן בקצרה, צעיר יהודי אחד היה בכנסייה משום מה, שם הוא נחשף לנס כלשהו. מה הנס? הם פשוט היה אור שהשתקף על משהו מתחתי, שהיה לו השתקפות מסוימת על קיר. הקהל המקומי פירש את זה בתור אור אלוהי. אותו צעיר פשוט הרגיש צורך אז להסביר להם שזו פשוט השתקפות מוזרה של האור. הם לקחו את זה ככפירה, והם לקחו את אותו ילד לכיכר העיר, ושחטו אותו בעודו בחיים. במקביל, שני נזירים דומיניקנים פשוט הלהיטו את הקהל, עד כך שהם פשוט הלכו והם ביצעו פוגרומים בכל יהודי ליסבון, שבאותם שנים היה להם מעמד די מכובד, גובה מיסים וכדומה. עוד רגע ייגמר שיעור ההיסטוריה, אני רק מרגיש צורך לשתף איתכם משהו שגם אני לא ידעתי עליו, אז אני מניח שגם הרבה כמוני לא ידעו. בכל אופן, זה התחיל שלושה ימים של פוגרומים בכל רחבי ליסבון, ויהודים פשוט נמשכו מהבתים ונרצחו ודי נוראי. אני לא זוכר שלמדתי על זה בבית ספר, ייתכן וכן, אני לא זוכר את זה, ולפי מה שנאמר גם במערכות לימוד אחרות, זה לא משהו שמלמדים. אז הייתה לי את הזכות לקחת חלק בפרויקט שמתעד את זה, והפקה נפלאה של, כמו שאמרתי, יהודי ליסבון. מדובר בסרט של 20 דקות, כאשר מתוכם כמעט 5 דקות זה רק קרדיטס, אז בוא נקרא לזה רבע שעה, סרט שמופק בצורה מדהימה, עשוי היטב, ואני ממליץ לכולנו לראות אותו, הוא גם בעברית, הוא מגיע בעברית, אפשר גם לראות את זה עם ילדים, אבל יש שם הרבה מראות קצת גרוטסקים, אז לא ילדים צעירים מדי. אני אשאיר את הקישור לסרטון היוטיוב. אגב, היום, ה-19 באפריל, זה הבכורה שלו, כלומר, היום זה יצא. אתם תראו, אם תיכנסו לקישור, תראו סרטון שהלה היום. אשאיר את הקישור לסרטון, מקווה שתהיה לכם צפייה מענה, לא יודע אם מענה, אבל לפחות אינפורמטיבית. וכן, עכשיו נעבור לנושא, למיין איבנט, או הנושא ששלט בכותרות במהלך השבוע. שוב, שאני אומר את זה, אני מתכוון ברמה המוניציפלית, לא ברמה הגלובלית, לא ברמה הלאומית. בגרמניה הכותרות יכולות להיות אחרות, הרבה מהן מרוכזות בישראל, בעולם, כנל. בברלין, דיברו על הכרטיס של ה-29 יורו שמתחיל ביולי. וזה למה? תראו, אני לא יודע למה הנושא הזה מעורר כל כך הרבה תשוקה וכל כך הרבה דעות שונות, אם זה בעד או נגד, הירוקים, ויש, אני לא אכנס לזה, כי אני בעצמי לא מבין את המכלול השלם של הנימוקים בעד ונגד, אני הרוב רק את הבעד, קשה לי כל כך לראות את הנגד, אבל תדעו שהחל מהראשון ביולי, הכרטיס של 29 יורו, כן, לאזורים A ו-B, ייכנס לתוקף, זה לא כמו הדויטשלנד טיקט שעולה 49 שהיורו שנותן לכם לנסוע בכל מקום בגרמניה, כמובן לא חוץ מרכבות מהירות, אבל זה כן נותן מענה להרבה מאוד אנשים. אני חושב שזו אחלה יוזמה, קישרתי לכם פה בפרטי הפרק כמה וכמה הסקורים של זה, החל מההכרזה הרשמית של עיריית ברלין, קנה לגבי ההכרזה של ה-BVG, שדידו שזה אותנטי, עוד כמה דעות של מהמורגן פוסט, ואני לא בטוח למה, אבל זה מעורר המון עניין, אם הדיון הזה מעניין אתכם עד רבה, אם לא, תדעו שהחל מהראשון ביולי תוכלו לרכוש כרטיס ב-29 יורו. צריך טיפה להירשם מראש, זה לא יהיה מוגבל או משהו, אבל צריך להירשם מראש, כי הם רוצים כנראה להאריך לזה. ככה זה היה גם לפני שנתיים שהם התחילו כרטיס דומה, אבל אמור להיות בסדר, אמור להיות בסדר. לגבי איך זה הולך עם מנויים קיימים, לא יודע. לגבי איך זה הולך אם אפשר להביא עוד נוסע אחד איתנו, לא יודע. מאמין שלא יהיה, אבל אולי שווה לבדוק. אז זה מסוג הדברים שכמו שאמרתי בתחילת הפרק, טוב לדעת. ממשיכים עם כמה דברים קטנים יותר, רדיות קטנות יותר. הראשונה היא שהאלסטר, או אלסטר, יותר נכון, מגיע עכשיו באנגלית, כן? האלסטר, מהי אלסטר? שאלה מצוינת. התוכנה, או יותר נכון, הפורטל להגשת מיסים בגרמניה, הרשמי, בו אתם עושים את הסוף שנה, גם כזוג נשוי שרוצה לקבל החזר על המיסים. במיוחד אתם, העצמאים, הפרילנסרים, עד כה אפשר היה עם תוכניות צד ג' שבאות באנגלית, נכון לעכשיו, אני לא יודע מתי זה התחיל למען האמת, זה נראה כמו, הם מדברים על זה עכשיו, אבל נראה לי שזה משהו שהתחיל לפני מספר שבועות, אז עכשיו תוכנת האלסטר, המסובכת להפליא אגב, תיכנסו ותראו, אני אשאיר לכם קישור לפורטל, אם מישהו מכם היה צריך לעבוד עם האלסטר עד כה, כמובן, גוגל חרום, ואז translate to English, זה עבד ברוב המקרים, ברוב הסיטואציות, אבל עכשיו זה באנגלית native, נראה כמה טוב זה יהיה, בכל אופן תדעו שעכשיו האלסטר מגיע באנגלית, לחלק מהמאזינים, זאת עכשיו בשורה עצומה, ולחלק שלא יודע על מה אני מדבר, מחכה כבר לידיעה הבאה. אז אני אתקן אתכם בעוד משהו שיכול להיות שחלקכם ידעו, אני אישית לא ידעתי, וזה שנכון לעכשיו לכולנו יש ביטוח חול, כן? פה בגרמניה נהוג לעשות ביטוח חול שהוא כולל את כל השנה ופשוט הוא מוגבל בימים, אבל הוא תקף, לא צריך להפעיל ולחבוט אותו כל פעם. זה מאוד נפוץ פה, אני לא אומר שזאת הדרך, אני רק אומר שזה משהו שקיים. אבל, אני לא יודע אם אתם מודעים לזה, רוב הביטוחים שיש לכם לא מכסים יעדים שנמצאים תחת אזהרת מסע או תחת מלחמה. אתם מבינים לאן אני הולך עם זה. מי ממכם שמתכוון או שכבר מתארגן לנסוע לארץ לבקר בפסח, תיקחו בחשבון, ביטוח החול שיש לכם כנראה שלא תקף. מה זה אומר? תבדקו, תתקשרו לביטוח החול שלכם, תבדקו האם ישראל מחוסה כרגע, מכיוון שציפור קטנה לחשה לי, והציפור הזאת מאזינה עכשיו, אז תודה, שמדינות שנמצאות בעת מלחמה, ישראל, הן מוחרגות או שהביטוח לא תקף עליהן, אבל אני מפציר בכם, אל תקבלו החלטות לפי זה, תתקשרו לחברת הביטוח שלכם ותבדקו מה האלטרנטיבות, אולי אפשר להוסיף כיסוי מסוים, אבל עדיף להיות עם ביטוח כמובן, וכן, אני מניח שהרבה מאיתנו שטסו לישראל בזמן חופשת הבית ספר, לא היו מודעים לכך, ואם אתם מודעים וזה רק אני שלא ידעתי, אז עכשיו גם אני יודע, אבל אני מקווה שלפחות בזה שהתקנתי אתכם, לפחות אדם אחד יודע ונחסך ממנו קצת עוגמה וסרבולים. עוד שתי ידיעות קטנות שבהם נסיים. הראשונה, אתם יודעים מה? אני אפוך את הסדר. הראשונה, פינתנו, לא יקרה, אבל אתם יודעים מה? הפעם יכול שזה כן יקרה. תראו, הירוקים הציעו הצעה שחנויות בעלות אופי דתי אחר, יוכלו לפתוח בימי ראשון, שכידוע לכם זה כרגע לא חוקי, זה כמו שבת, אלא אם אתם חנות מסוג מסוים. אז במקרה הזה מדברים באופן עקיף ולא ישיר על חנויות כשרות. ומה שזה אומר, בברלין כמובן, שזה מדבר רק על ארבעה חנויות שמוגדרות כחנויות כשרות. ישנם כמה קריטריונים, ואחד מהם זה העובדה שהחנות צריכה להיות סגורה בשבת. הרי זהו יום הקודש, על זה מבוסס כל החוק. אבל ההצעה של הירוקים היא שחנויות כשרות יוכלו לפתוח בראשון. מאחד עד 6 אחר הצהריים, 1 בצהריים עד 6 אחר הצהריים, אבל יהיו סגורות בשבת. ישנם כמה קריטריונים למה נחשבת חנות כשרה, כלומר אם מישהו מוכר רק כמה מוצרים, היא לא יכולה לחשב חנות כשרה. אז מי מכם ששומע את זה ורוצה לברר את זה טיפה יותר, השארתי קישור לכתבה, וכמובן, אני מאמין שעוד פרטים על זה ייצאו בקרוב, אבל לא יודע כמה זה ייצא לפועל. אז בגלל זה שמתי את זה בפינת כנראה שלא יקרה, אבל מגניב אם כן. והידיעה האחרונה, שבוע הבא זהו שבוע הגלידה בכל רחבי ברלין. קודם כל אני רוצה לציין שקראתי את זה בברלימאמה, ומי ממכם שלא מכיר את ברלימאמה, זהו בלוג שבועי שיוצא פעם בשבוע, ובו ישנם עדכונים למשפחות וכדומה, על כל מיני דברים שקורים בעיר, וזה עשוי נורא היטב, גם יש להם מפה שבו תוכלו לראות איזה אירועים מתקיימים קרוב אליכם לצורך העניין, בצורה ויזואלית, אז זה גם אחלה של דבר, וזה מתוחזק היטב, הם עושים שם עבודה נפלאה, אז קרדיט לברלימאמה, פשוט תרשמו ברלימאמה בגוגל ותוכלו למצוא את זה, יש להם גם עמוד פייסבוק, תעקבו אחריהם, אז שם קראתי ששבוע גלידה מתקיים ברגעים אלו ממש, התחיל אתמול ב-18 לאפריל, והוא ימשיך עד 24 באפריל, יש מחירים מיוחדים, טעמים מיוחדים, אני רואה פה רשימה של כל מיני גלידריות בכל רחבי העיר, זה מחולק לפי אזורים, מיטה, קרויצברג, והבשורה היא שפשוט תוכלו לקבל טעם מיוחד של גלידה, בשביל, בעבור יורו וחצי, שזה די מחיר רגיל של גלידה, פחות או יותר, או שזה טעמים מיוחדים, או שפשוט זה כיף כי זה שבוע גלידה, אז כולם הלכו עם גלידות, בכל אופן, תדעו שזה קורה, יש פה, אני אקשר לכם את האתר שנקרא טור איטליאן, יש פה גם מפה, תיאור האתר גם באנגלית, יסביר לכם בדיוק אפשרות גם לזכות ב-100 יורו, לא בדיוק בטוח, אתם רוצים לדעת איך, יש בו ברקוד, תסרקו אותו, ואני רואה פה עכשיו מפה של ברלין, כיף גדול, אז זהו, זה היה הפרק שלנו השבוע של מה נסגר ברלין. אני חושב שחיסינו לא מעט נושאים. אני יכול להגיד לכם בוודאות שהיו עוד, שפשוט ציננתי תוך כדי ההקלטה של הפרק הזה. אני חושב, אני מנסה לשמור על אורך מסוים, וזה גם המשוב שקיבלתי מכמה מאזינים. אז אם גם אתם, יש לכם משהו על הלב ואתם רוצים להעביר אליי משוב, הדרך לעשות את זה היא דרך מה נסגר ברלין, strudel@gmail.com, מה נסגר ברלין, כרוכית. gmail.com, וכמובן יש גם עמוד אינסטגרם, יש פייסבוק, יש לא מעט דרכים לבוא ולהשיג אותי. שבוע הבא יהיה פרק גם הוא אינפורמטיבי, הרבה דברים קורים בתחילת מאי, אז נתראה בפרק הבא של מה נסגר ברלין. יאללה צ'וס.